טוב, שלום לכולם, אפשר להתחיל? מישהו זוכר, למדנו רק את פסקה א', שהתחלנו אמונה? חברים, מישהו זוכר? שלום לכולם, איפה אנחנו נמצאים? פסקה א', שלושת מדרגות האמונה, חינוך אמוני, חינוך מדעי, חינוך פשוט, זה למדנו, נכון? מה זה? זהו, זו השאלה, לאן דילגנו? י' א'. דיברנו על תום האמונה ותורת האמונה, זה היה הנושא? חברים, לא תגידו לי, אין לי סיכוי לזכור את זה. מישהו מסכם את זה? יכול להיות שפסקה היא אולי באמת. וסיימנו את פסקה היא?
סיימנו.
סיימנו?
כן.
טוב, אז אני חוזר על מה שכנראה למדנו ונפתח את זה קצת. אז אני גם זוכר שקפצנו פסקה א' לפסקה ה', זה מה שאני זוכר. ופסקה י' א' היא קשורה לעניין הזה, אז נראה לי שנראה רגע את החשבון. אז בואו נחזור. אנחנו אמרנו שבעצם יש שלושה סוגי חינוך, אני חוזר ממש מהתחלה, בקיצור נמרץ. יש שלושה סוגי חינוך. חינוך אחד הרב קורא לו החינוך הפשוט, שהחינוך הפשוט מתחיל מגיל שלוש, שזה בעצם החינוך להכרה, החינוך לתודעה. שזה מהרגע שהתינוק, לפי שמה שגם אומרת, מתחיל לטעום טעם דגן, אוכל לחם, ואז מתחילים להתפתח אצלו שערי דעה, שערי חוכמה, כמובן באופן מאוד ראשוני, ולכן גם בחלק אנחנו נוהגים, מי שנוהג להכין לוח אותיות לילד שיאמר א' ב' ג', כי בעצם הדעה הראשונה שצריכה לצאת אצלו אל הפועל ואותה הוא פוגש, היא דעה של תורה שבא לידי ביטוי באותיות הקודש, א' ב' ג' וכו'. זה החינוך הפשוט, זה מתחיל בגיל 3. נלך לאחור, החינוך הקודם יותר מתחיל בגיל 0.1 בחדר לידה, שזה נקרא החינוך המדעי. מה זה החינוך המדעי? זה החינוך שקשור לכל מה שקשור לפיזיולוגיה ולנפש, החינוך שקשור לממדים הטבעיים של הגוף והנפש, שזה הרב קורא החינוך המדעי, זה מתחיל מגיל 0.1. אבל יש חינוך אמוני, שזה הנושא שלנו פה, אמונה. אנחנו לא עסוקים בחינוך, עסוקים בהבנת המושג האמונה, מידת האמונה. החינוך האמוני, הוא מתחיל מגיל מינוס 9 חודשים, הוא מתחיל משעת הזיווג שבין איש לאשתו, הכל בסדר? הוא מתחיל משעת הזיווג שבין איש לאשתו בגיל מינוס 9 חודשים, שזה תלוי במדרגת הקדושה של ההורים. ומה למדנו מכאן? איזה עיקרון לענייננו לגבי הגדרת המושג אמונה? אנחנו לומדים מפה, שבעצם החינוך האמוני הוא לא מתחיל מן האדם עצמו. החינוך הפשוט זה האדם לומד. החינוך המדעי זה הגוף והנפש של האדם. אבל החינוך האמוני, הוא בכלל לא נמצא בעולם, הוא בגיל מינוס 9 חודשים. עכשיו הוא מתחיל להתרקם. ולכן, כבודו יישב, נחכה שכבודו יישב ונוכל להמשיך. בסדר? יופי. ולכן זה בא ללמד אותנו בעצם שהמושג אמונה, הוא לא מתחיל מלמטה למעלה, זה לא תלוי בבחירה של האדם. כמו שהמצב הרוחני של ההורים בזמן הזיווג, הוא לא תלוי בתינוק, הוא לא תלוי בעובר שיהפך לתינוק, שיהפך לבן אדם. אלא זה משהו שהוא חיצוני לו. כך, אמונה שווה, אומן באומנות, לשון הרב צוקר, מה שאנחנו מזכירים תמיד, הקדוש ברוך הוא נקרא אומן, אנחנו נקראים אומנות, אנחנו הכוונה כל הנבראים, ועדיין האדם, והאומן חל באומנות. יש גרעין אלוקי, DNA אלוקי, טבע אלוקי שנמצא בכל נברא, ובוודאי נמצא בנברא שנקרא אדם, ובוודאי בנברא שנקרא ישראל. אם כן, הגדרת המושג אמונה, טבע אלוקי, שנמצא בנו כתכונה, כאופי, כ-DNA. בסדר, לכן זה לא מתחיל מהפנייה של האדם, מלמטה למעלה, האדם פונה לאלוהים, ואז אם האדם פנה הוא מאמין, אם הוא לא פנה הוא לא מאמין, אלא זה עובדה, זה קביעה, זו ודאות. כל נברא מאמין, ובוודאי כל אדם, ובוודאי כל ישראל מאמינים למאמינים, ולכן אמונה זה לא תלוי בפנייה של אדם מלמטה למעלה, ולכן פנה יש אמונה, לא פנה אין אמונה, אלא זה תלוי בחלות האלוהית מלמעלה למטה, שהיא נמצאת ללא קשר בכלל לתודעה ולבחירה של האדם. זה נקרא מושג אמונה. בסדר? ולכן אמרנו גם עוד משפט אחד רגע, ולכן אמרנו שלכן גם המצווה הראשונה, לפחות בני אדם ממין זכר בישראל שמקיימים, אדם ממין זכר בישראל מקיים מצווה ראשונה, ברית מילה. ברית מילה אחרי 8 ימים. למה לא מיד בחדר לידה? למה כזו בחוברה את גוף האדם באופן כזה, שרק אחרי 8 ימים הוא יכול לקבל את הניתוח הזה במחרות שנקרא ברית מילה, שלב מציונת, אבל זה לא נושא עכשיו. אבל מה אני כן רוצה לומר? שברית המילה זאת מצווה שאדם מקיים בגופו, בלא תודעתו ובחירתו. הוא לא יכול לבחור את זה, נכון? למה? כי יסוד הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, הוא לא מתחיל בתודעה ובבחירה שלי. לא מתחיל אם אני פונה לאלוהים או לא. אז זה מתחיל בזה שאלוהים חל בי על כוחי. זה חלק מהטבע, חלק מהדנ"א. זה נקרא אמונה. אחד, זה נדמה לי שיעור ראשון. שיעור שני, אמרנו שאף על פי שהאמונה שבישראל, נדבר על ישראל, האמונה שבישראל היא מלמעלה למטה, ולכן היא טבע אלוהי, ולכן מה שהרב קורא לה אמונה טבעית, היא תבועה בנו כטבע, או מה שהוא קורא גם פה במידת האמונה, תום האמונה, אמונה תמימה שלא תלויה בשכל ובלמידה, אף על פי שזה נכון למשפטים האלה כמובן, כמו שאמרנו עכשיו, אבל האדם, היות במעלתו של האדם, היא חוכמה, חוכמה בינה ודעת, אתה חון אדם דעת, חונות חוכמה בינה ודעת, לכן ברור שאדם צריך לשכלל את האמונה שחלה בו מלמעלה למטה כקביעה אלוקית, הוא צריך לשכלל על ידי בחירה חופשית, ולהעלות את האמונה הטבעית לאמונה תורית, מתום האמונה לתורת האמונה. ואז כשאדם עולה ממדרגה של תום לתורה, אז הוא לומד אמונה. כשהוא לומד אמונה, הוא לא בא לפגוע חס ושלום בדנ"א האלוקי שלו, אלא הוא בא להופיע את אותו דנ"א אלוקי שחל בו מלמעלה למטה, הוא בא להופיע את זה מכוח התודעה והבחירה החופשית שלו מלמטה למעלה. לכן זה מה שכנראה ראינו בפסקה ה', נקרא זה בחצי משפט. האמונה האלוקית היא הקרקע שכל טוב החיים ממנה פורה, כשם שתורת הקרקע מאשרת את הבעלים, לא רק עצם הקרקע והגידול, אלא התורה של הקרקע, כן תורת האמונה, אני מדלג, כן תורת האמונה, תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו, הקשור בקשר תום האמונה. אז תורת האמונה צריכה לרומם את תום האמונה, ותורת האמונה תכיל את תום האמונה. זה לא שתורת האמונה מסלקת את התמימות האמונית. תורת האמונה משכללת את התמימות האמונית. ויש הרבה מה לדבר על זה, ולכן אומר הרב, שהמדרגה הזאת של לעלות מאמונה טבעית לאמונה תורית, המשפט שאמרתי עכשיו, ההגדרות האלה נמצאות בפסקה בפסקה זין, מי שיש לו לפניו את הספר, האמונה הטבעית, רואים ממש תחת פסקה זין, האמונה הטבעית, אמא שיש בה מהעוז הטבעי וכו', היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה, ותעשה כולה אמונה תורית. בסדר? אז מתום האמונה לתורת האמונה, מאמונה טבעית לאמונה תורית, כשתורת האמונה ואמונה תורית, היא כוללת בקרבה את תום האמונה ואת האמונה הטבעית. היא לא באה לעקור את זה חד ושלום. בסדר? יופי. אז, ולכן עוד נקודה, נראה לי שבזה עסקנו פעם קודמת, ועוד נקודה אחת שיכול שהזכרנו אותה, שאותה האמונה הטבעית, שהיא האמונה שנמצאת אצל ההמון, ואצל ההמון לא נמצאת אמונה תורית, אלא אמונה תמימה, סבא שלי היה רב, סבתא שלי, האמונה של סבתא שלי ממרוקו, וכדומה בלי לזלזל בכלל חד ושלום, כמובן. אותה האמונה הטבעית שהיא נמצאת אצל ההמון, אנשי הרוח, מה שרב קורא להם פה בפסקה ה', עשירי הרוח, אותם אלה שמסוגלים להעלות את התמימות האמונית לתורת האמונה, אז היום, בדורות שלנו, לא רק עשירי הרוח, לא רק אנשים יחידיים יכולים להגיע למדרגה של תורת האמונה, אלא כל ההמון כולו כבר ראוי להתעלות למדרגת תורת האמונה. כי, זה דיברנו קצת או שלא? יכול להיות שכן. כי, באלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה. וכשנפתחו מעיינות החוכמה, זאת אומרת שהאדם יכול לגלות, האדם הפרטי, עם ישראל, האנושות וכו', הפרט והכלל, יכולים לגלות את המדרגה היותר עליונה שבאדם מבחינה טבעית, שזה השכל שלו. חוננו מתך חוכמה בינה ודעת, ראשי תיבות חב"ד. אז כשהזוהר אמר שבאלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה, זאת אומרת שמעלת האדם, שהיא חוכמה, חוכמה בינה ודעת, המדרגה הזאת יכולה להתגלות בה המון. הדור שלנו שחי בעולם מדעי, מקף טכנולוגי, כפי שאנחנו רואים, אינטרנט, AI כמשל, אנחנו רואים לאן היכולות האנושיות יכולות להגיע מבחינת חוכמה בינה ודעת, לפחות ודאי חוכמה, וכו'. לכן, כשאנחנו נחיה בדורות כאלה, תחילת האלף השישי, כלומר 1500 השניים, 5500 לפני כ-280 שנה, אז כל המציאות, כל האנושות, היא ראויה במידה כזאת או אחרת, למדרגה של תורה, ולא רק למדרגה של תום. ולכן מה שהיה ראוי בדורות קודמים, לעשירי הרוח, לאנשים יחידניים, הוא ראוי לכלל ישראל, כמובן מדרגות מדרגות. ולכן אומר הרב, נקרא רק את סוף פסקה ה', או את החצי השני של פסקה ה', כן, תורת האמונה תאשר עושר גדול ומפותח את כל ההמון כולו, הקשור בקשר תום האמונה, על ידי מה שיראו להם את העושר הגדול שבאוצרותיה, העושר הלימודי, החוכמתי, הפנימי יותר עמוק, ומה שהיה מוכן לעשירי הרוח בכל דור ודור, מה שהיה ראוי רק לאותם אנשים מיוחדים של עשירי רוח, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש. לכל נפש. למה? כי נפתחו בנות החוכמה, כי כולנו ראויים, אם אפשר לומר את זה יותר עמוק מזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשנת אחד, העולם הזה יגיע לסיומו בשנת 6,000, אנחנו בשנת 5,786, 1,000 תשפ"ו, החצי השני של האלף השישי, 5,500, אנחנו כבר ממש לקראת סוף, סוף ההיסטוריה. העולם צריך להגיע לגאולתו, לתיקונו. איך העולם יגיע לגאולתו ולתיקונו? על ידי שכל הכישרונות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, של כל הנבראים יצאו לפועל, והנברא המרכזי הוא האדם, והנברא המרכזי באדם הוא ישראל. אז האדם וישראל צריכים להוציא את הכישרון המרכזי שלהם אל הפועל. זהו, זה בסוף כבר. בשפה אחרת, אנחנו כבר בערב שבת בין השמשות. ששת ימי המעשה כנגד 6,000 שנה. 1,007 שבת. ככה מקובלים. אז אנחנו כבר בחצי השני של היום השישי. באומות העולם חוכמות חול, מדע וטכנולוגיה. בישראל חוכמת התורה. פלוס מדע וטכנולוגיה, אנחנו לא נגד. בתנאי כמובן שזה הולך על פי דרכי היושר והמוסר, ובוודאי על פי דרכי התורה. ברור. אז מה שהיה מוכן לעשירי רוח, הוא מוכן היום להמון. צריך להאמין בזה. אני אגיד הרגע אחרת. שימון, אתה תענה לי. אתה, כמה שנים אתה פה בכיתת אמונה כבר? 3 שנים. שאלה, סליחה על השאלה, אתה לא חייב לנו. אנחנו חברים טובים, אתה תענה לי. ואם לא, זה גם בסדר. בסדר? תגיד לי, אתה נהנה פה בכיתת אמונה? 3 שנים? זה חשוב? מעבר לנהנה, זה חשוב? מצוין, שאלה. אתה מדמיין את עצמך, אתה מדמיין, סליחה, את הסבא שלך מתימן, וכל החברים התימנים שלו, 3 דורות אחורה, יושבים בכיתת אמונה לפני 150 שנה. הם היו צריכים את זה, נראה לך, כדי להעמיק את אמונתם? לא. כלומר, אתה אומר ככה, כיתת אמונה זה המצאה חדשה. מאיפה זה בא לעולם, ההמצאה הזאת? אני מקצין קצת, כן? תשובה, דורות ראשונים לא היו נדרשים לזה. כי תום האמונה הספיק להעמיד את האמונה. מצד אחד יש לזה יתרון גדול של התמימות האמונית מלמעלה למטה. מצד שני יש בזה גם קצת חיסרון. כי לא מספיקו להעמיקו בתורה שמבררת את התום של האמונה. אתה צודק, על דקה בחינה. על דקה בחינה. מי שלא מבין שחוץ ממקצוע הגמרא שבתורה, וחוץ ממקצוע ההלכה שבתורה, ואפילו למאן דאמר מקצוע המוסר שבתורה, מי שלא מבין שיש גם מקצוע האמונה שבתורה, שהאמונה בשורשה היא פנימיות התורה קבלה, ובשורש הקבלה זה נבואה, מי שלא מבין את זה, יש לו חיסרון גדול בתורה שלו. ואתה מוכן להסתפק באמונה השונה שהייתה להם? למה לא? ומצד שני, מה שחסר אצלנו זה התום הפנימי העמוק שהיה להם. מצוין. לא יודע יותר. הם היו מחוברים בצורה אחרת. נגיד את זה כך. יותר טוב המשפט הזה. אבל הנה, אבל אתה אמרת, שימון, שאתה לא תוותר על כיתת אמונה. כלומר, הוא לא יוותר על לימוד אמונה. כלומר, הוא מבין שזה מקצוע גדול בתורה ובפרט בדורות האלה. זה כמו ש... אם הוא היה אומר, אני מוותר על כיתת אמונה, אני מוותר על לימוד אמונה, אני מוכן ללכת לחזור שלושה דורות אחורה, הייתי עונה לו, אין בעיה. ממחר, אתה מנתק את החשמל אצלך בבית. מנתק את החשמל. אין חשמל. אין חשמל. מנתק את ברז המים, אין מים, הולך לבאר לשוב עם דלי. ואין תחבורה, אין דפוס, אין כלום, אין בגדים. הולכים לדיר, גוזזים צמר, מחברים איזושהי צורה, טרח, ג'לביה. אין משקפיים, אין אופטיקה. מישהו מאיתנו מוכן לוותר על המדע, מקף טכנולוגיה, שבתוכו, בתוכה של הטכנולוגיה, אנחנו חיים? לא. אבל כי אנחנו מבינים, שהטכנולוגיה זה פיתוח אנושי מופלא מאוד, שרצון השם בזה, בתנאי שמכוון, כמובן, לערכי היושר והמוסר וערכי התורה. כמובן, לצערנו הרב, לא יודע אם להגיד עם רוב, אבל הרבה מהטכנולוגיה זה קטסטרופה נוראית. הרב צוקמן תמיד היה אומר, שאין לנו בעיה עם הפיתוח המדעי הטכנולוגי. יש לנו בעיה שמי שמחזיק בפיתוח המדעי הטכנולוגי הזה, זה אנשים לא מוסריים. זאת הבעיה. הבעיה זה לא עצם המדע והטכנולוגיה. הבעיה בידיים של מי זה נמצא. ואם מדובר על אנשים רשעים, מושחתיים, לא מוסריים, אז זה באמת יכול להוביל לחורבן העולם. ברור. קחו את עולם הרפואה. מישהו היה מוותר על עולם הרפואה של היום, וחוזר לרפואה בתימן לפני 150 שנה, שמעון מה אומר? בחיים לא. אני לא מבין גדול ב-AI, ו-AI זה פוטנציאל קטסטרופה נוראית לעולם. ברור. אבל יש לזה גם יתרונות. משבש הרבה דברים. אבל אתה לא היית מוכן להמשיך לחזור לרכב על חמור, ולשים איזה צמר של כבשה עליך, ולוותר על המשקפיים, ואולי גם לא אתה, אני לא יודע מי לא, אני לא בודק, אולי גם מכשיר שמיעה, לא רק מכשיר ראייה, ותחבורה, אמרנו עכשיו, וחשמל, ודפוס, לא היינו מוותרים על זה. אז איך אפשר לוותר על... אז כמו שאפשר לוותר על חוכמה, על חוכמות החול, קל וחומר, בן פנוס וקל וחומר, איך אפשר לוותר על חוכמת הקודש? לכן מה שאומר, שכחתי את השם מכילה. תרמי כתיף, משרים לך שרחת. כן, דודי. מה שאומר דודי, מכילה. מה שאומר דודי זה נקודה מאוד יסודית, אז מי שלא לומד את המקצוע הזה בתורה. זה חיסרון גדול. נכון, צריך להגיד את זה. ולכן פה, כשהוקם מכון מאיר, ברור שנקודת הפתיחה של מי שמגיע מבחוץ, כיתת אמונה. על פי המשנה מסכת ברכות, קודם כל יקבל עבור למלכות שמיים. אחרי זה עוד מצוות. ומה זה עול מלכות שמיים? זה, שמע ישראל השם הכל השם אחד, לומדים אמונה, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו. נכון? זה זה. לכן אני רק מסכם רגע את הנקודה האחרונה של סוף פסקה A. ומה שהיה מוכן להשאירי הרוח בכל דור ודור, בכל דור ודור, יהיה מוכן ומבורר לכל נפש, וצריך להאמין שזה מתאים לכל נפש. כמובן, לאט לאט. שמעון, אתה התחלת ללמוד את כל הנושא הזה שנקרא אמונה לפני 3 שנים? התחלת ללמוד רק לפני 3 שנים את כל זה. אפשר לשאול באיזה גיל זה היה? באיזה גיל התחלת ללמוד את כל המקצוע הזה של התורה? אפשר לשאול? 70. 67. בגיל 67 שמעון התחיל ללמוד אמונה. לעולם לא מאוחר. ברור שלא. וזה חשוב מאוד. טוב, זה נושא חדש. אבל לא בכיוון הזה שאנחנו מדברים עכשיו. טוב. אתה שמח שנפתח לך, נפתח לך העולם הזה. נו, אפה, צריך ללמוד גמרא, אבל עכשיו צריך לברר אמונה. קיצור, שמענו, כי הוא אומר מה שכתוב פה, מה צריך להגיד את זה. ברור. אמרה לי פעם מפקחת במשרד החינוך, אמרו לי הרבה מפקחות ומנהלות ומפקחים מנהלים, אם היינו לומדים את זה, שיצאו לפנסיה, אם היינו לומדים את זה לפני 40 שנה, כל הניהול והפיקוח שלנו במשרד החינוך היה אחרת לגמרי. היינו מחנכים את ילדי ישראל אחרת. אבל היום יש פה את זה. אבל לעולם לא מאוחר. תמיד צריך להתחיל את זה ולהשפיע על עצמנו קודם כל, ואחרי זה על אחרים, כל אחד לפי מדרגתו. לכן, ומה שהיה מוכן להשאירי הרוח בכל דור ודור, או בדור יהיה מוכן ומבר לכל נפש, אחרי שכבר עברו תקופות המכשירות בקניינים הרוחנים את המדע האמוני. מה זה התקופה המכשירה? באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה. שיצא לאור המדע האמוני, מדע האמוני זה מה שאנחנו לומדים פה, לימוד אמונה, שיצא לאור בכל הדר ברורו. מצוין. עכשיו רבותיי, ההמשך של הדבר הזה. כן, בבקשה. ברור, זה אותו חשבון. זה אותו חשבון. הרב כותב נפלא מאוד. הרב כותב, זה מדהים, בשמונה קבצים הרב כותב ככה, שבתקופה שאתה כרגע מתאר, הופיעו כמה תנועות, פחות או יותר באותם שנים, כמה תנועות ביחד. תנועה אחת, תנועת ההשכלה. תנועה שנייה, תנועת החסידות, הוא קורא לה החסידות החדשה. לא בדיוק אולי תואם, בדיוק באותם שנים, אבל באותו פרק זמן היסטורי, שהחסידות החדשה, מה שנקרא תנועת החסידות, העצימה את פנימיות התורה, את זה, ובמקביל את זה, אולי קצת יותר מאוחר, אבל ההתנותות כבר התחילה לפני כן, הציונות. שלושה זרמים היסטוריים. זרם אחד תנועת לא, לא, לא. זרם, שנייה. זרם אחד תנועת ההשכלה, זרם שני תנועת החסידות, זרם שלישי הציונות. אומר הרב, שלושת הזרמים האלה, אותה נקודה. מה אותה נקודה? שהאדם או מקף עם ישראל, יוציאו מתוכם את כל היכולות שלהם. אחד, שכל. שתיים, פנימיות, נשמה נקרא לזה. שלוש, לאומיות ישראלית. זה שלוש תנועות של אותו דבר. אלא זה מתגלה בציונות, זה מתגלה בחסידות, זה מתגלה בהשכלה. כמובן, צריך לייצר את היחס הנכון בשלושת התנועות האלה. וכשלא נוצר היחס הנכון, אז במקום שתנועת הציונות תתחבר יותר לתנועת החסידות, כלומר פנימיות התורה, ולאו דווקא חסידות כמו שמצטער היום, חסידות פרטית, יכול להיות חסידות של תורה כלל ישראלית, כן? אז תנועת הציונות התחברה לתנועת ההשכלה. ואז אמרה, הציונות אין הדבר עם הדעת. ומדינת ישראל העתידה זה רק מקלט בטוח. נכון. לא, לא, רגע, 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 שימו. זאת הערה מאוד חשובה, הערה הזאת. זאת אומרת, באלף השישי שנפתחו מענות החוכמה, הקדוש ברוך הוא יזרים איזה מין זרם כזה, שהופיע תנועות היסטוריות כלל אנושיות ולאומיות במציאות. זה יסודי מאוד הדבר הזה. זה לא מקרה. זה לא מקרה, זה אותו תהליך. זה אותו חשבון. כן, מה אתה אומר? נכון, זה מה שאני אומר. ובפה, החסידות, אני לא מדבר על החסידות של יש היום שהיא יותר נוגעת לאדם הפרטי. זאת אומרת, החסידות במובן הזה של פנימיות התורה. זה שייכת יותר לממד הלאומי. אבל זה עוד נושא עכשיו. זה לכן הנקודה הזאת נקודה מאוד חשובה. כן, אני חושב שהרב קוק למשל, ניקר דומה, כן, הרב קוק האבא, דצל, מרן הרב קוק, הוא בעצם איחד את כל את שלושת המגמות האלה. נכון, מצד אחד היה לו היו לו ידיעות רחבות מאוד בהשכלה, בהשכלה כללית, והוא ראה בזה ערך וכיבד, לכן למשל דוגמה קצת מורכבת, כשנפתחה אוניברסיטה העברית בירושלים, אז הוא הלך ונעם, להבדיל המכתב להיגרת לבצלל, לאומנות, קווי אור, העירו את האופל, אז הרב מצד אחד מחזק את ההתעוררות של כוחות החיים השכליים, האומנותיים, שמופיעים בעם ישראל וגם באנושות בכלל, אבל ודאי בעם ישראל כחלק מתהליך גאולה. מצד שני הרב מבקר ביקורת קשה, אם הם לא ישמרו על הקודש ועל גבולות הגזרה וכו' וכו'. זה מצד אחד. ומצד שני, הרב כמובן היה קשור מאוד לכל מה שקשור לציונות ותקומת עם ישראל בארצו, תנועת ה... כל התנועה של ההתיישבות וכו' וכו'. ודבר שלישי כמובן, כל מה שקשור לפנימיות התורה. ברור, הרב, איזה מין שליח אלוקי משמיים שיחד את שלושת הממדים האלה. כלומר, ביחס הנכון. ביחס הנכון, זה הנקודה הכי חשובה. ביחס הנכון. שהקודש הפנימי הוא המניע את הכל, והקודש הפנימי הזה, זה תורת הסוד, זה הפנימיות. אחד בא לבקר את הרב קוק בביתו. רואה שתי תמונות על הקיר של הרב, על הקיר בבית של הרב. אחת, תמונה אחת, אגרה, הגאון מבינה. שתיים, בעל התניה. אמר לו האורח, אני רואה שהרב עושה שלום על קירות ביתו, בין המתנגדים לחסידים, בין אגרה לבעל התניה. אמר לו הרב, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. והרב מצד אבי ואמו, צד אחד המתנגדים, צד שני חסידים. זה דבר אחד. וכל זה הוביל לראות במהלך הלאומי הציוני שלנו ערך אלוקי. מה? אתה מסבך אותנו עכשיו עם התימני. אז יש שלום, יש שלום בלבך, אשריך ישראל, שים אנשי חסר. טוב, לכן ההערה שאתה אומר, שאתה אומר כאן נראה מאוד חשובה, אני רוצה ברשותכם רק טיפה להמשיך את זה רגע, בפסקה י' א', שזה ממש המשך של פסקה א', תסתכלו רגע. אומר הרב ככה, אותה השקפת עולם, איזה השקפת עולם? תורת האמונה, האמונה התורית, לימוד אמונה, פנימיות התורה. אותה השקפת עולם, פסקה י' א', אותה השקפת העולם, שתהיה גלויה לכל לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, ודאי שתום האמונה יעלה לתורת האמונה. כמה שמתאים להשרי הרוח הוא מתאים להמון, והמון כולנו זה המון, והמון צריך להוציא מתוכו את כל כוחות החיים האלוקיים שלו, כולל התורה הזאת, תורת האמונה וכו'. אז אותה השקפת עולם שתהיה גלויה לכל עתיד לבוא, כרגע היא עדיין לא גלויה לכל, כרגע אולי עדיין חלק מההמון שזה אנחנו, עוד לא נחשף לזה כמו שכאן העירו וכו'. אומר הרב, אותה השקפת העולם שתהיה גלויה לכל עתיד לבוא, כשיתחדש העולם ויצא מאירורו, מהארור שבו, כשמשתחרר בחירות שלמה, שאין בה שום דופי, כשהעולם משתחרר מכל הקלקולים והחסרונות, אז אותה השקפת עולם שהיא עתידה להיות, שהיא תהיה גלויה לעתיד, היא גם נמצאת עכשיו. שמעון בגיל 67 התחיל ללמוד אמונה, אבל כבר בגיל 13 זה כבר היה נמצא בקרבו. זה כבר נמצא עכשיו, גם אם בפועל זה עוד לא מופיע. אחינו החרדים שחלקם עוד לא לומדים את המקצוע הזה, זה טבוע בקרבם. זה טבוע בקרבם בעצם זה שזה ה-DNA שלנו. וזה טבוע בקרבם מצד שאנחנו שחיים בתקופה הזאת, שנפתחו ממנו את החוכמה. אולי רק לעזור לכבודו שישב. הנה, בסדר, בסדר. ברוך הבא, הנה זאת אותו הוכחה שלימוד אמונה בדור הזה זה חשוב. לא נשאל את כבודו בן כמה הוא. בן כמה כבודו? בן כמה כבודו? 91. אותו גיל בערך. כן, כן, אני אתאמץ לצעוק. בסדר. אז אותה השקפת העולם, שתהיה גלויה לכל לעתיד לבוא, כשיתחדש העולם ויצא מאירורו, כשמשתחרר בחוץ למה שאין בדופי, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. רבותיי, איזה הרב כתב לפני כ-80 עד 100 שנה? כמה אז למדו את תורת האמונה? מי שראה פעם את התמונות ממרכז של פעם, מבית הרב של פעם. כמה ישבו שם אנשים, כמה אנשים היו שם? 20-30 אנשים. כמה הבינו את מה שהרב אמר? כמה היום? מי לא לומד היום את התורה הזאת של הרב? ואפילו נגיד רק הציבור הדתי-לאומי. נצר גם הציבור החרדי והכללי, שגם הוא מתחיל להיפתח לתורה הזאת. אני לא אגיד, נגיד מאות אלפים. ומבינים את זה כמה שניתן להבין, וחיים מכוח זה חיים שלמים, ומחנכים דורות על זה. קשה להבין, לוודאי קשה להבין. נכון, אתה צודק, זה קשה להבין, אבל מתאמצים להבין, עובדה שאתה בא לפה כל שבוע, כמעט עובדה, כמעט עובדה כל שבוע, נכון? למה? ואולי כל יום, כי אני לא נמצא פה. למה? כי זה, אנחנו מבינים שזה חשוב. זה חיים לדור, זה חיים לעצמנו. לכן, אותה השקפת העולם שעתידה להיות גלויה, היא השקפת העולם של עכשיו. אלא, מתוך שהיא קדומה בזמן, הרב כתב לפני 100 שנה, היום זה כבר יותר ראוי לנו, אין העולם מסוגל לה. אנחנו עדיין לא מסוגלים להשתייך לזה, להבין את זה עד הסוף, להעמיק בזה. לפיכך, כל זמן שעדיין היא נסתרת ולא גלויה, על העתיד לבוא עוד לא הגיע, למרות שכבר מתחיל להגיע ברוך השם. לפיכך היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה, שהרב קורא לה אמונה התמימה, כאן הרב מדבר על האמונה התמימה, תום האמונה, האמונה הטבעית, הרב קורא לה כאן אמונה שלמה, אף על פי שחסרה את השכל, את תורת האמונה. למה הוא קורא לה אמונה שלמה? כי זה גדר האמונה מלמעלה למטה, זה לא תלוי בי, אם אני מבין או לא. לכן, שמתגלה, היא מתקיימת רק בכוח הגדול של האמונה השלמה מלמעלה למטה, אומן באומנות, היא מתגלה, שמתגלה בדבר נשגב, שגם בלא ידיעה ברורה, אלא רק בחוש רוחני סמוי מן העין ודק מאוד, מכירים בו הלבבות, חוש רוחני, מה שנקרא, החוש האמוני שלנו. והאמון הגדול, הנה חוזרים להאמון, שחושו הטבעי הוא מקרבו איתן, שהוא חי את החושים שלו, הוא בריא בחושים שלו, הוא מקשיב לעולם הפנימי שלו, מקושר הוא ביחס לאמונה הזאת, באמונת אומן, וחי בחיים עצמיים כבירים. זאת אומרת, האמון, הוא חי את חיי האמונה מתוך האמונה השלמה של האומן מלמעלה למטה, האומן באומנות, האמונה התמימה, האמונה הטבעית, תום האמונה, וזה ממלא את החיים שלו, ברור. אבל השקפת העולם, השכל של זה, התורה של זה, החוכמה שבזה, הדת שבזה, היא צריכה להופיע כבר. ולכן אותם עשירי הרוח, שכאן קורא להם הרב נבוני לב, הוא נבוני לב, אנשי הבינה של הלב, בינת הלב, הוא נבוני לב, הולכים סחור סחור, מסתובבים כמה שכנסים פנימה פנימה, ומנסים קצת להבין בעומק השכלי את התום הטבעי הזה. הוא נבוני לב, הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה, נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור עולם של עתיד. כלומר, אותם נבוני לב וההמון, כמה שהוא מסוגל לפי סדר ההתפתחות, הולכים ומרוממים את תום האמונה לתורת האמונה כמה שהם יכולים, ומחברים את תורת האמונה עם תום האמונה. אני מזכיר לכולנו, הרב משתמש כאן בביטוי נבוני לב. אותם אלה שבנו את המשכן, חכמי לב, משרים שכינה, תכף שזה קשור, בינה, זה קשור לשכל, חכמי לב, נבוני לב, חוכמה, בינה, חכמי נבוני, זה קשור להשקפת העולם, זה אמונה התורית. לב, זה קשור לטבע, לאישיות, לדנ"א, מלמעלה למטה, זה האמונה התמימה, תום האמונה. אז אלה שהם מבינים שצריך לחבר את תום האמונה עם תורת האמונה, או תורת האמונה עם תום האמונה, הם נקראים נבוני לב. ואותם אלה שבנו את המשכן נקראו חכמי לב, כי גם הם הבינו את זה. ולכן כשמשה רבנו בנה את המשכן, ושרתה שכינה בישראל, אז רש"י אומר בשם חז"ל, משה רבנו אמר תפילה, והיא נועם השם עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מה זה הנועם הזה? ויהי נועם השם עלינו. אומר הרב, הנועם זה החיבור בין תורת האמונה לתום האמונה. מתי יש נעימות? מתי נעים לי? כשהטבע שלי, מלמטה למעלה, יוצא, הטבע שצריך לשקבור שם אותו מלמעלה למטה, יוצא לפועל על ידי בשכל ובהבנה. אני מוציא את עצמי, את השכל שלי מהכוח לפועל, מלמטה למעלה, אז אני מרגיש נעים. כשיש התאמה בין הבחירה האנושית שאדם בוחר לבין הסגולה, הטבע שלו, כשיש התאמה בין סגולה לבחירה, הבחירה מוציאה אל הפועל את הסגולה, אז יש נעימות. נבוני לב, בינה ולב. חכמי לב, חוכמה ולב. תורת האמונה ותום האמונה. כשזה מתחבר, אז יש נועם. והיא נועם, אני אומר רגע בעל פה כבר אני קורא, והיא נועם השם אלוהינו, והיא נועם השם אלינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, והיא נועם השם עלינו, זה הקדוש ברוך הוא מלמעלה, והיא נועם השם עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, והיא נועם השם עלינו, זה התורה, האמונה הטבעית, תום האמונה. זה והיא נועם השם עלינו, זה עלינו מלמעלה, הלאה. ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו מלמטה, זה תורת האמונה. וכשאנחנו מוצאים את תום האמונה, על ידי תורת האמונה, והיא נועם השם עלינו, מצידו עלינו, ומצידנו מעשה ידינו כוננה עלינו, אז הוא מעשה ידינו כוננהו, כוננהו את מי? את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אנחנו כביכול תנו אז לאלוקים, כביכול משכללים את ההשפעה שלו עלינו. אז והיא נועם השם עלינו מלמעלה, ומעשה ידינו כוננה עלינו מלמטה. וכשיש חיבור בין שניהם, מעשה ידינו כוננהו. זאת התפילה שאמרו בהשראת שכינה. עם ישראל בנה את המשכן, והקדוש ברוך הוא השרה שכינה. אנחנו עושים את שלנו מלמטה, והקדוש ברוך הוא משרה שכינתו מלמעלה. אני קורא ומסיים. ונבוני לב, הולכים סחור סחור ותואמים בכל עת ובכל שעה, נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול, של הנועם העליון, אותה השקפת עולם שעתידה להיות גלויה, אבל היא מתחילה להיחשף לפנינו, ומוציאה מהכוח לפועל את האמונה השלמה, את החוש הרוחני הסמוי מן העין, את האמונה התמימה הזאת, ותואמים בכל עת ובכל שעה, נטיפות קטנות, כמה שאפשר להוציא בשכל, אל הפועל, מאותו המתק הגדול של הנועם העליון, אשר לאור העולם של העתיד, והוא נועם השם המתבקש בכל שכלול של קדושה, כל שכלול של קדושה, החל מבניין המשכן והשראת שכינה, המשך בשכינה, נועם של קדושה בכלל ישראל, המשך בנועם של קדושה בפרט ישראל, המשך בכל אחד מאיתנו שבא למכון מאיר, כל שכלול של קדושה, כולל האדם, כל אחד מאיתנו פה, הוא רוצה נעימות של קדושה. מה זאת הנעימות הזאת? תדע שהכל מתחיל בדנ"א האלוהי שברוך הוא שם לך מלמעלה, ומופיע על ידי התורה שלך שאתה מופיע אותה מלמטה. והנה עם השם עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהננו. עוד פעם משפט הזה, והוא נועם השם המתבקש בקוד שחרור של קדושה, מיסוד תפילתו של משה בשחרור למשכן, רחמי לב, והנה עם השם עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, ומעשה ידינו כהננו. אז פסקה י' א', זה ממש המשך של פסקה ה'. שנזכה בכלל ובפרט, שיתקיים בנו הדבר הזה, אמן. יישר כוח.